שלום וברכה, שואל אבישי, שלום הרב, מי הוא ומה הוא יתרו, שהוא זה שמלמד את משה את תורת אברהם? מכאן למד אותה ומדוע זכה לכך? התורה מעידה עליו שבכלל היה כהן מדיין ועבד עבודה זרה. איך אדם כזה זוכה לחנך את אדון הנביאים? תודה רבה. קודם כל, לא כתוב שהוא עבד עבודה זרה, כתוב שהוא היה כהן מדיין. איך תדע מה הוא עשה שם? בכלל המילה כהן לאו דווקא משמעותה מלשון כהונה, אלא מלשון מלך, כמו חן בשפות מזרחיות, או קינג בשפות קניג וכדומה, בשפות הודו-אירופאיות. דבר נוסף, הוא היה מצאצאי בני קטורה, לפחות מדיין מבני קטורה, יתרו עצמו יכול להיות שהיה קייני, אבל, ואז לא ברור בדיוק מאיזה אומה הוא, אבל הוא חי במדיין, ומדיין הם מבני קטורה, שהם, מה? רגע, אתה מביא כאן דרשה או אתה מביא פשט הכתוב? עכשיו, דבר נוסף, בני קטורה הם בני אברהם, ולכן הם למדו ממנו משהו. שאלה שנייה, שלום הרב. שמעתי בשיעור של הרב שהכהנים בבית המקדש מורידים נעליים, כי זה מבטא חיבור לקדושת הארץ שמופיע בטבע דרך הרגליים. האם במעמד הסנה משה צריך להוריד את נעליו מאותה סיבה? כדי להתנבא על גאולת ישראל שמבטאת את הקדושה שבטבע, תודה רבה. כן, אפשר לומר. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר שמות, ואנחנו עדיין בפרק ג' רבותיי, ואנחנו בפסוק י' ד'. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אז אהיה אשר אהיה, הסברנו כבר אתמול את המשמעות הפשוטה של הביטוי. אהיה שלחני עליכם, לכאורה זה לא השם שבו בסוף משה מגיע אל בני ישראל, הוא מגיע עם שם הוויה, כמו שכתוב מפורש מיד אחרי זה. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר לבני ישראל, השם. אז תחליט, או אהיה, או יותקה ובקה. מה, איך אפשר להבין את זה? אלא מסביר הרשב"ם ששם אהיה זה הרי בגוף ראשון. האלף של אהיה זה אני אהיה. ויוד כבב כה זה גוף שלישי, יוד. היוד זה גוף שלישי של להיות. אז יוצא כשמישהו מדבר על עצמו ואומר אהיה, אומרים עליו בגוף שלישי הוא יהיה. אז בעצם שם הוויה זה כמו יהיה, אלא למה פתאום היוד הופכת לבב? כי דרכו של יוד להפוך לבב כמו מה הווה לאדם, במקום מה הויה לאדם. כך כותב הרשב"ם, אמנם הוא כותב את זה באותיות אטבש. את כל המשפט הזה הוא כותב באטבש, אבל זה לא כזה מסובך לגלות את מה שהוא רוצה לומר.
בסוד,
מה? הוא לא רצה שזה יהיה כזה גלוי, בסדר, לא יודע, אבל עובדה, הוא אומר, אני כותב לך באטבש, בסדר, אז אנחנו יודעים לקרוא אטבש. אז זה מה שאומר, כה תאמר אל בני ישראל השם, אז זה בעצם השם אומר אהיה, ואנחנו אומרים י' כ' ו' כ'. עכשיו יש דבר מאוד מוזר, אם זה ככה, למה השם אהיה מותר לבטא אותו, שם הוויה אסור לבטאו. אמנם שאינם משמות שאינם נמחקים, אבל יש יותר חומרה בשם הוויה. אז מסבירים חכמי הקבלה ששם אהיה כל כך עליון שאי אפשר לקלקלו, לכן מותר לבטא אותו. כן, זה הפוך על הפוך, כמו שאומרים. השם אלוהי אבותיכם.
בפסוק ידלת, למה יש פעמיים ויאמר? פעמיים השם מדבר,
כן, זה בדיוק העניין. בפסוק ידלת, אתה שואל מה כתוב פעמיים ידלת, פעמיים ויאמר. פשוט, ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, זה משפט בפני עצמו. זאת אומרת, כמו שאמרנו בפעם שעברה, אהיה אשר אהיה, איך שלא אהיה. אהיה אשר אהיה. אחר כך, זאת אומרת שכאילו הוא בא לדחות את הבקשה של משה לתת שם. אחר כך, כשמשה כבר קיבל את הרעיון, ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. זאת אומרת, אתה צריך, זה כבר כאילו אמירה חדשה. ועד מה שאני אומר, זה שני מהלכים בתפיסה של משה את מה שהוא שומע. נראה לי. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כתאמר על בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם. אגב, יכול להיות גם שזה לא היה באותו מעמד. לפי הרמב״ם, כל השיחה בסנה נמשכה מספר ימים. יש שאומר, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך. וכל זה היה בפעם אחת. אלא שמסביר הרמב״ם, שהמעמד בסנה ערך מספר ימים. כן, משה היה הולך וחוזר, הולך וחוזר אל המקום, כדי לשמוע המשך הוראות או המשך ויכוח. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כתאמר בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם. אז מה זה השם אלוהי אבותיכם? שלחני. אני אמנם לא נראה מתאים לתפקיד, כי אני יותר נראה מצרי או מדיני, אבל אותי הוא שלח. שלחני עליכם. למרות שהוא אלוהי אבותיכם. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. מה המשמעות של הביטוי לעולם? לעולם זה לתמיד, כן? זה בזמן. אבל המילה עולם פה מופיע בלי וו. בדרך כלל עולם כותבים עין וו למד. כאן כתוב עין למד מם. אם כן, הכתוב רומז גם משון להעלים. זה דבר הנעלם. ייתכן גם ששם הוויה היה סודי אצל בני ישראל. מי שיודע את שם הוויה, אז הוא יכול להיות הגואל. אבל את זה שמרו בסוד במשפחה של עמרם או אצל זקני ישראל וכדומה. ולכן זה מהווה... מה? מה, הוויה, שם הוויה. זה שמי לעולם. מה? פרעה אחרי שמשה אומר לו השם של החני, אז אומר מי השם, כי הוא לא יודע מי זה. נכון, יפה. כיוון שפרעה לא יודע, לכן הוא שואל מי השם. זה שמי לעולם, כמובן להעלים. וזה זכרי לדור דור, חז"ל דרשו שזה שם עדנות. אנחנו רואים דבר מעניין, שבאמת אצל כל מי שאנחנו יודעים את שמו, מבין יוצאי מצרים, אף אחד אין בשמו האותיות יוד ה' ו'. אין כזה דבר. מה זה, כן? כולם עם אל או שדאי, אבל לא מצאנו עם יוד ה'. זה מעניין. זה סימן שבאמת השם הזה, מה? יהודה משון להודות. כן? אבל אנחנו לא מוצאים אף אחד שיש לו השם הזה. המקרה הראשון זה כאשר משה קורא להושע בן נון יהושע. אבל כל השאר זה בלי. כנראה שהשם הוויה, או שלא היה ידוע לרוב העם, או שלא היה בשימוש, כן? שמרוב קדושתו לא השתמשו בו בשמות. כמו שאחר כך אנחנו כן מוצאים יהונתן ואליהו וכו'. טוב. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם. השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם. יצחק ויעקב למור, פקוד, פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים. גם פה חז"ל אומרים שהייתה מסורת סודית של מי שיאמר פקוד, פקדתי, הוא השליח. זאת אומרת, זה עוד סימן. פקדתי אתכם ותעשו...
מה? בגוף שני, אלוהי אבותיכם. גם בפסוק הקודם.
כן, נכון.
למה
השם
לא אומר למשה...
תגיד, למה משה לא אומר אלוהי אבותינו? כן. כי משה בא מבחוץ, באמת. כלומר, זה, אם הוא יגיד אלוהי אבותינו, הוא יגיד, אז אתה בא בשם אלוהי מצרים. כן, עוד לא מזהים אותו בתור מי שהוא חלק מן העם, אלא כמי שהשם שולח אותו מבחוץ, אבל בעצם הוא לא שייך להבטחה. יותר מזה, באמת הוא לא נכנס לארץ, לא במקרה. זאת אומרת, כי השייכות שלו להבטחה, היא כלומר, לא קיימת, אין לו שייכות להבטחה של ארץ ישראל. אז הוא צריך להוכיח להם שמי ששולח אותו זה אלוהי אבותם, ולא סתם איזה עוד אל מהמיתולוגיה המצרית. והאומר... כן.
למה לא מספיק שהוא יבוא מול זקני ישראל ויגיד, אני בא בשם אלוהי אברהם ויצחק ויעקב, הם יכירו אותו.
כן, אבל הם ישאלו אותו מה השם שלו.
כדי
זה בדיוק העניין. זה כדי לבחון את משה, ואמרו לי מה שמו, מה אמר להם, זה בוחן אותו, האם הוא יודע? זה הסיפור. כן. ואומר עלה את...
מה המקור של פקוד פקדתי?
פקוד יפקוד אלוהים אתכם. גם יעקב אמר את זה, וגם יוסף אמר את זה. אז זה היה, זה מין צופן כזה.